שלום לכולם, בשעה טובה ונעימה. אנחנו זוכים סוף סוף להתוועד אחרי כל המניעות עם פרשת השבוע, פרשת ויצא, שהיא לא רק פרשת השבוע, היא שבת פרשת ויצא. קדוש השם מכובד, אריזה לקדוש, מלמד אותנו שהשבת לא מתחילה ביום שישי, כבר ביום רביעי מתחילים לקבל אותה. כשאנחנו אומרים היום רביעי בשבת, אנחנו מכבדים להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת עלינו לטובה. ושמרנו היום כדרכנו ביום חמישי בחיוך גדול, היום יום חמישי בשבת, אז התכוונו להמשיך עם תוספת רוח מהשבת הבאה עלינו לטובה. ומחר בבוקר שנגיד היום יום השישי בשבת, נזכה להמשיך עלינו תוספת נשמה מהשבת הבאה עלינו לטובה. ואז שנגיד מחר, זה שבת חוסר, הוא כבר ממש מוקדם, כן, מה זה כבר קרוב לחמש, כן, לפני חמש אפילו, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה, שנאמר דידי דדה יא 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 דידי דדה יא 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 בא 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 יא 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 דידי דדה בשעה טובה, אנחנו בפרשת ויצא, ונצליח עוד להשלים את הניגון פתיחה שלא עשינו, שהלך לנו על העניינים הטכניים. בכל מקרה, פרשת ויצא, פרשה מיוחדת מאוד, שבעצם מהווה ראשיתה של תקופה חדשה, תקופה שבה יהודים נמצאים בגלות. יהודי צריך לברוח מביתו, מבית הוריו, מהסביבה המוכרת, מחשש פיקוח נפש. יעקב בורח כי רוצים להרוג אותו. ואם אני קצת יוצא זום אאוט מפרשת ויצא, אני יכול לראות, ותסכימו איתי, שאחד הרכיבים הכי דומיננטיים, הכי בולטים בחומש בראשית, זה החלום. החלומות תופסים נפח משמעותי מאוד בחומש בראשית. לדוגמה, יציאה של יעקב אל עבר הלא נודע, יצא לחוץ לארץ, יציאה שמלווה בחששות, בפחדים, מאין יבוא עזרי. אז היציאה הזו מלווה בחלום עוצמתי על סולם, ומלאכי אלוקים שעולים ויורדים בסולם. לאחר מכן אני קופץ שבועיים קדימה, פרשת וישב, יוסף, הסיפור הכי ארוך בתורה, ארבע פרשיות, וישב, ניקץ, ויגש, ויחי. מה הסטארטר, מה המחולל של כל הסיפור הזה? החלומות. והנה השמש והירח משלחבים לי, ואחד עשר כוכבים, וישנו אותך, ולא יכולו לדבור לשלום. זה נמשך בחלום של שר האופים, שר המשקים, ואם יקץ שנתיים ימים ופרו חולם, והנה עומד על היור, והנה עומד על היור, עוד שבע פרות, את החלומות, עם מה שמניע פה את הכל, גם הפרשה שלנו, אז אבנר הקדים אותנו, אז נגיד ככה, זה מעניין שבכל התורה כולה נזכרים עשרה חלומות. כל החלומות, בחומש בראשית, החלום הראשון זה חלומו של אבימלך, כן? הנך מת על אישה שלקחת והיא בעולת בעל, אז פרשת וירא, וזה בדרך כלל קוראים את זה אבל ב, כן, במר חשבן, אומרת נכנס לזה. החלום השני זה יעקב עם הסולם, החלום השלישי זה חלום יעקב עם העקודים, כן? עקודים, נקודים וברודים, שאומר בעצם תשוב לארץ ישראל מהגלות. החלום הרביעי זה החלום של... החלום הרביעי זה חלום של לבן, בו השם אומר לו דיר בלק, שלא תעיז לגעת ויעקב, אוקיי? לאחר מכן יש לנו שני חלומות של יוסף, פרשת וישב. חלומות הם זה החלום החמישי והשישי. החלום השביעי זה החלום של שר המשקים. החלום השמיני הוא של שר האופים. ושני החלומות של פרעה עם הפרות והשיבולים, הם בעצם סוגרים את רשימת החלומות שחומש בראשית. אגב, תשע מן החלומות האלה מופיעים מפרשות ויצא, וישב, מקץ, פרשיות שלעולם נקראות בחודש כסלב. חודש כסלב על פי ספר יצירה זה חודש שעניינו שינה. חוש השינה, זה מעניין. חודש כסלב, הלילות מתקצרים, הלילה מתארך, הימים מתקצרים, הלילות מתארכים. חלום של אבימלך מובא פרשת וירא, סוף מר חשבן. אוקיי, אבל תשע מתוך עשר החלומות, איפה הם? בחודש כסלב. והעיסוק המשמעותי שהוא פעמיין לנו תוך חודש אחד, חמישה שבועות, עשרה חלומות, העיסוק המשמעותי בחלומות מזמין שאלות רבות, שאלות מתבקשות מאליהן, וביניהן, מה היחס שלנו לחלומות? יחס שלנו, מה היחס של חז"ל? אנחנו לא כל כך מעניינים. מה היחס של חז"ל ביחס לחלומות? למה הם כל כך משמעותיים בחומש בראשית? ובאמת, לאורך כל הדורות החוקרים מאוד התעסקו בנושא החלומות, מי שמכיר פרויד ואדלר, זה בתחילת המאה ה-20, מה שנקרא פרויד מפתח ומייסד השיטה של הפסיכואנליזה, עוד נתייחס אליו בהמשך השיעור, אבל רוב החוקרים רואים, אני אצטט את הציטוט מהגדרת החלימה, פעולה מנטלית המתרחשת בזמן השינה ויוצרת חוויה סובייקטיבית של מראות ותחושות. ניתוח עותניאלי קלאסי של שיעור כללי, אוקיי? אבל פעולה מנטלית שיוצרת חוויה סובייקטיבית של מראות ותחושות תוך כדי השינה. כאשר אחד המאפיינים, אני ממשיך מהציטוט, של החלום זה היעדר יכולת לשלוט בו ולכוון את השתלשלותו באופן רצוני. אז עם כל הכבוד למורנו ורבותינו הפסיכואנליטיקנים, בכל זאת יש לנו את חכמנו זיכרונם לברכה, שהם הקדימו את ספרות המחקר בכמה שנים, והם הקדישו חלק ניכר מחז"ל מוקדש לעיסוק בחלומות. כאשר חלק מהמוראים, לא פחות ולא יותר, בגמרא, מסכת ברכות למשל, אבל לא רק מסכת ברכות, המוראים חולקים איתנו את מה? מה המסקנות שלהם, ביחס החלומות שלהם, מה האפשרות לפענח, להגיע לפשר נכון, וכמובן בתורת הסוד, פנימיות התורה, יש אפילו עוד יותר הרחבה, ומתייחסים לעניין הזה של החלומות. הסיפור של יעקב בתחילת הפרשה שלנו הוא לא עוד אנקדוטה היסטורית. החלום עם הסולם זה חלום עם משמעות לאומית לדורי דורות. כך חז"ל מסבירים במדרש, האומות עולים ויורדים, אבל אתה, מה שנקרא, הכל בסדר. כך גם נכנס לסיפור של יוסף ואחיו. סיפור יוסף ואחיו זה לא רק מריבה סכסוך בין אחים בחלון זמן מקומי, אלא זה משליך לדורי דורות, משליך על עשרת הרוגי מלכות, נכון? משליך על יחסי יהודה ויוסף, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, ישראל ויהודה במלכות השונות. זה סיפורים תשתיתיים של מעשה אבות סימן לבנים, סיפור שבעצם כל החלומות האלה מיעקב עד יוסף, זה סיפורים שמתווים לנו את הדרך מהגלות הראשונה ועד לגאולה האחרונה. ולכן אפשר לדלות הרבה מסרים מהחלומות, מהיחס אליהם, אבל בואו ננסה לראות את הדברים מבפנים. אנחנו יודעים נגיד את זה אחרת. מה אנחנו יכולים ללמוד מריבוי החלומות בחומש בראשית? מה אנחנו יכולים הלכה למעשה להסיק למסקנה מזה שיש כל כך הרבה חלומות, וכל החלומות הם משמעותיים. החלום של יעקב בירידה לגלות, החלום של יוסף ואחיו, החלום של שר רופאים שר המשקים, החלום של פרעה, נכון? כולם זה חלומות משמעותיים. מה אנחנו יכולים להסיק עלינו עם החלומות שלנו? אז קודם כל, כפי שעולה בפרשה שלנו ובעוד פרשיות, אפשר לראות שהחלומות בדרך כלל מגיעים באיזה הקשר? הקשר של מה שחשבת? לא הבנתי. זה אולי הספרות המחקר תגיד. אני חושב שאולי המאפיין הבסיסי להגיד שהחלומות... כן, ירון.
אולי זה מין סיטואציה של בלבול, משהו...
כן, כן, כן. החלומות מגיעים על רקע של... נקרא לזה רקע משברי. חוסר אונים, אי ודאות, ספקות, ייסורים אולי אפילו. דוגמה, אבימלך, מתי הוא זוכה לחלום שלו? הנך מת על האישה אשר לקחת אביו והוא לדבר, אתה הולך למות, נכון? יעקב זוכה לחלום הסולם, אמרנו, שהוא מתנתק מכל המוכר לו, מאבא, מאמא, הסביבה המוכרת והתומכת, והוא בורח, כי רוצים להרוג אותו. יוסף חולם את החלומות שלו, מתי? שהאחים שלו שונאים אותו, ולא יכלו לדבר לו לשלום. הוא מנודה, הוא מוקצה. ואז הוא חולם את החלום שהוא יזכה לגדולה, נכון? את החלומות, צריך להגיד. שר האופים ושר המשקים, מתי הם חולמים, תזכירו לי? מתי? שהם בכלא, בבור האסורים. מציאות משברית. כלומר, החלומות בחומש בראשית מגיעים בדרך כלל בזמנים קשים. בעברית, חלום זה מלשון החלמה. החלמה, מה זה להחלים? להחלים ממחלה, ממשהו בעייתי. את הפצע צריך להחלים, נכון? צריך להחלים מהמחלה. יש בחלום משהו מדהים שיכול לקדם החלמה. החלום למעשה זה סוג של פריסקופ. מי מעלה פריסקופ? מי שבצוללת, דיפ דיפ, נכון? למטה למטה, הוא לא רואה כלום, אז הוא מעלה פריסקופ, נכון? הוא מעלה פריסקופ כדי לראות מה קורה למעלה. החלום זה סוג של פריסקופ, איזשהו צוהר שמאפשר לנו להציץ אל מה ש... מעבר למצולות שאנחנו שקועים בתוכן. החלום נותן לנו איזושהי הצצה תמציתית על כל מיני התרחשויות עמוקות, כל מיני תנועות אלוקיות שמתרחשות מתחת לפני הקרקע. כל מיני דברים שמניעים את הפנימיות של המציאות. התרחשויות שטרם התגלו בעולם, אבל שמתגלו, אוהו, מה הולך להיות. אגב, חלום בעברית מלשון הניקוד חולם. מה זה הניקוד חולם? לא שומע? או מלא או חסר, לא משנה, אבל חולם זה הניקוד היחיד שהוא מעל האותיות, קמץ, פתח, חיריק, שבץ, ירס, עגול, קובוץ, מתחת, שורוק, באמצע. הניקוד היחיד שהוא למעלה מהאותיות זה החולם. אצל חז"ל הניקוד מכונה תנועה, תנועות, לא ניקודים, נכון? כלומר, החולם זה תנועה שמכוונת אותנו, מלמד אותנו מה לעשות? תסתכל למעלה, תעלה פריסקופ, תחלום. ולכן אפשר לומר שאדם אשר החלומות שלו הם ארציים ומצומקים, אז ממילא גם ההישגים שלו היו הישגים דלים. וזה מתחבר למה שאמרת גדעון, שאתה חולם על מה שאתה נמצא בו, נכון? גם אם אתה חולם איזשהו פנטזיה, אז הפנטזיה היא בקורלציה. אם אדם יש לו 100 שקלים, אז הוא חולם על 120 שקלים. אוקיי? אדם יש לו 1,000, הוא חולם על 2,000. הכל עניין של פרספקטיבה, יש איזושהי קורלציה, התאמה מסוימת בין ה... בין ה... בין ה... בין המצוי לשאיפה, כן. ואולי פה אנחנו בעצם נוגעים בנקודה הכי משמעותית ביחס לחלום. דיברנו עכשיו על חלומות, כמה הם חשובים, כמה הם המנוע של המציאות, כמה הם הסטארטר, כמה בחומש בראשית, זה זיג של תקווה, ואני לא רוצה לבאס, אבל זו נקודה הכי חשובה. השלב, נגיד זה ככה, החלום הוא בכלל לא העיקר. אתם יודעים למה? כי זה רק חלום. כלומר, זה לא מציאות. מה שחשוב בעצם, לפי חז"ל, זה לא החלום עצמו, אלא השלב שמגיע אחרי החלום הוא השיא. מה מגיע אחרי החלום? ההתעוררות, היקיצה, או בעברית, אז מתחיל שלב הפענוח. ויהי מקץ שנתיים, ימים ופרעה חולם, כן? בזמן החלום זה לא הבעיה. איפה מתחיל כל האקשן? ויקרא לחרטומים, כן? וירא יוסף מן הבוקר, ויגלח החלטת ממותיו, כן? האלוהים ינד שלום פרעה, נכון? מתי מתחיל כל הסיפור? כל עוד יוסף חולם את החלומות שלו לעצמו, נו שוין, לו הייתי רוטשילד, יבבם, 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 נכון? ברגע שהוא מספר לאחים, והם מבינים מהפרשנות, ואביו שמר את הדבר, מתחיל הבלגן. השלב הכי חשוב בחלום זה לא החלום. זה השלב של הפענוח. לכן פרשת מקץ, שיש בה שני חלומות משמעותיים של פרעה, אפשר להגיד זה כעבור, כעבור שנתיים, כן? כעבור שנתיים, כן? כתובית כזה רצה בסרט, כעבור שנתיים, או מקץ מלשון יקיצה. כי עכשיו מגיע שלב היקיצה. השלב הכי משמעותי בחלום זה לא החלום, זה היקיצה ממנו. השלב בו כבר האדם מודע למה שקורה, ולכן עכשיו הוא יכול לשלוט על אופן עיבוד החלום. חלום זה בעצם הזדמנות. השאלה היא, מה אתה עושה עם ההזדמנות הזו? רב חיסדא מלמד אותנו שהחלום שלא נפטר כמוהו כאיגרת שלא נקראה. תראו דברי הגמרא, איך רבי בנה, מה הוא מלמד אותנו, מקור א', מסכת ברכות, דף נ"ה עמוד ב', יש שם רצף של המון המון עיסוק בחלומות, הרואה זה בחלום, הרואה זה בחלום, הרואה זה בחלום, ואז יש סיפורים בדידיה ועובדה של כל מיני אמוראים. 24 פותרי חלומות היו בירושלים, כמה מספר לנו רבי בנה. כן, זה היו אנשים שמתפרנסים מי? כן, לא מספר סיפורים, לא מעצבי אתרים, לא משקיעים בבורזה, פותרי חלומות. ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם. ומה שפתר לי זה, לא פתר לי זה. אמר רבי בנה, וכולם נתקיימו בי לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. מניין שכל החלומות הולכים אחר הפה? שנאמר, ויהי כאשר פתר לנו, כן היה. על מי זה נאמר? על שר המשקים שאומר על יוסף, נכון? אבל לא מספיק רק לפתור את החלום לטובה. צריך גם לזכור אותו ולחיות אותו, לחיות אותו בבחינת, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ויקיימנו, נכון? לכן הזוהר הקדוש בפרשת מקץ דורש בשבחו של יוסף, שמה נאמר בו? ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. איפה זה נאמר? כאשר יוסף רואה את האחים שלו באים, ומה הם עושים? משתחווים לו. ומה יוסף אומר? רגע, 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 זה לא סתם. אני לא פה נהנה, יש פה שיכרון גדלות. כן, וואי, תותח אני הבן הזגוני, וככה, כן, משתחווים לי. לא, 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 לא. הוא מבין עכשיו, תדע לך, זה הפתרון של החלום. וזה נקודה מאוד כואבת. יש אנשים שחיים בארץ ישראל, מבחינתם מה שקורה פה זה גלות. כי מחזירים שטחים, כי יש גיוס חובה, כי הממשלה היא לא לפי הצבא, לפי התורה ודברים כאלה וכולי וכולי וכולי. והם לא מבינים שהיינו כחולמים. הצבא הוא צבא שמד. כמה? לא, אתם יודעים, סבא וסבתא, לא צריך להפליג אחורה. היו נותנים כדי שלם נכד שאוחז בנשק של עם ישראל. שלומד תורה בעברית, בלי בעיה. מעלה של יוסף, שהוא מזהה בזמן אמת, אומר, לא, 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 זה לא סתם, זה עכשיו המימוש. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. כלומר, הוא מיטיב לזהות את הרגע, את הרגע שבו הגיע הזמן לממש ולהופיע את קריאת הכיוון של החלומות שהוא זכה להם. מתי? שהוא בן 17. מאז הוא כבר היה עבד, הוא היה בבור, נהיה משנה למלך, וכל הזמן הוא רגע, מתי יבוא לידי? מה עם החלום? מה עם החלום? איפה החלום? זהור הקדוש, פרשת מקץ, מקור ב'. אני קורא בעברית על פי התרגום של הסולם. פתח בסוד החלום ואמר, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויזכור יוסף את החלומות. וכי יוסף, למה זכר אלו החלומות שחלם להם? ומה היה יוצא לו אילו לא זכר אותם? הרי יוסף חכם היה, וכתוב, כל ערום יעשה בדעת, וגומר. הוא משיב, אבל כיוון שראה יוסף שהם באים ומשתחווים לו הפעמים ארצה, אז נזכר ממה שחלם להם כשהיה עמהם, שכתוב, הנה כמה אלומתי וגומר. זה נקודה מדהימה. למה שאדם יזכור חלום מלפני 22 שנים או יותר? למה שיזכור כזה חלום? אוקיי, זה לא סתם חלום, אבל אני לא בטוח שבזמן שזרקו אותו לבור הוא הבין שזה מימוש של החלום, או שמכרו אותו לפוטיפר סריס פרו, זרקו אותו לבור. אני לא יודע, אבל זה לא המהלך הטבעי כביכול. נדגים את זה בסיפור. תזכירו שאנחנו באמצע הזוהר הקדוש. אחד הסיפורים המדהימים על הרבי. הרבי מלובא בסתות הגן עלינו. שמעתי אותו לפני 4-5 שנים, אני חושב. והוא עימם אותי. היה יהודי חסיד גור. לא חסיד גדול, חסיד גור. סתם, חסיד גור, אוקיי? חסיד גור. עזב את פולניה, עזב לא רק את פולניה, גם את גור, עזב לגמרי, הוריד כיפה, כל השמונה חיצוניים, והלך לגור בקהילת קודש, מועצה אזורית, ניו זילנד. למה? God no. לא יודע למה, אוקיי? הלך לניו זילנד, פתח שם עסק של צמר. היה לו הרבה כבשים, המון כבשים, מנפטות של צמר וכו', והתעשר מאוד. הבת שלו גרה בברוקלין. נדבר אתכם סוף שנות ה-40, 3-4 שנים אחרי השואה, תש"ח, תש"ט, משהו באזור הזה, והוא מגיע לבקר את הבת שלו בברוקלין. היא גרה בבניין, בבורו פארק, כמדומני. בכל מקרה, ונכנסים איתו למעלית, עולים לקומה החמישית, ופתאום נכנס למעלית יהודי, נראה מכובד, יהודי בעל צורה, אומר לו, שולם עליכם רבייד, זה לא עליכם שולם. אומר לו, מאיפה רבייד? מאיפה אתה יהודי? אומר לו, אני מניו זילנד. אומר לו, אתה יהודי, נו, בניו זילנד, יש כבר מקווה? אומר לו, מקווה? כבודו, אני לא בא. זה לא בדיוק זה. אומר לו, טוב, להתראות, תפתח את המעלית קומה שלישית, ואותו יהודי יוצא. הוא שואל את הבת שלו, מי זה יהודי? זה הרמש. זה הרב מנדל שניאורסון, הוא חתן של הרבי הרייץ, אדמור מלובביץ' שעבר לניו יורק לפני 8 שנים, אז הוא החתן שלו. טוב, נו שוין. הוא המשיך לבקר בבית של אשתו, של הבת שלו, חזר לניו זילנד, כעבור כמה שנים, עשה תשובה, תשובה מאהבה ברוך השם. חזר לזקן, לפאות, לכיפה, לכובע, לכל הלבוש, היה חסיד בלב ונפש של אדמורי גור, ממש ברוך השם. עברו 40 שנים, סוף שנות ה-80, מגיע לניו יורק, קרון הייטס, ברוקלין, חלוקת דולרים של הרבה. קבל ככה שנייה וחצי, הוא מגיע לרבה, כבר יהודי מבוגר, מבוגר מאוד. קבל את הדולר, ואז הרבה אומר לו, נו, מקווה בניו זילנד כבר יש? הבן אדם כמעט התעלף, לקחו אותו שם לחדר שירגע. הוא לא נח. חזר לירושלים, בא לרבה שלו, מי זה הרבה שלו? פני מנחם, הרבה מגור. רבה, 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 הרבה הקודם. אומר לו, מה זה? בעל שם זה כמו איפת, כאילו מופת של הבעל שם, טוב, מה זה? אומר לו הפני מנחם שני דברים. אחד, זה שהוא זיהה אותך אחרי 40 שנים, מה החידוש? הרי אם הוא רבי אמיתי, אז הוא מסתכל על הנשמה שלך. לא על הלבושים, כן זקן, לא זקן, פירות, כן, לא, לא מעניין. אז מה החידוש? אומר לו, אבל זה שהוא זכר את ניו זילנד, אתה יודע למה? כי 40 שנים הוא היה מוטרד. איך זה שאין מיקווה בניו זילנד? ואז שואל אותך, נו, 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 מיקווה בניו זילנד יש? מישהו שאל אותי, פעם סיפרתי פה את זה, ומה עם המיקווה? אמרתי, אני לא יודע. אין לי מושג, לא הייתי בניו זילנד. נבדוק, עזרת השם, שאני מזכה אותם, נבדוק. אוקיי? חזקה שיש.
יש בית חבא בניו זילנד.
כן, נכון, נכון. וזה הנקודה של יוסף. כמו שאמרת, זה לא סתם. זאת אומרת, הוא חי את זה. כלומר, הוא הבין שאם זה חלום שהשתחוו לו, אז זה יקרה. ופתאום, זה קורה, אבל החוכמה בזמן אמת לזהות שזה קורה. ולא אגיד, איזה טמבל הייתי, לא אם הייתי עושה, ולא הבנתי בזמן אמת, ולמפרע, ו... בואו נשאיר דברי הזוהר הקדוש. אבל כיוון שראה יוסף שהם באים משתחווים לו הפעם ארצה, אז נזכר ממה שחלם להם כשהיה עמהם, שכתוב, הנה כמה אלומתי. כי בשעה שראה אחיו קוראים לפניו, שכתוב, ויבוא אחרי יוסף, אז ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם. דיינו שראה שהם נתקיימו. כלומר, ויזכור יוסף את החלומות פירושו שראה שנתקיימו החלומות. זכר אותם משום שעד אין שכחה לפני הקדוש ברוך הוא. כי חלום שהוא טוב, צריך האדם לזכור אותו שלא ישכח. ואז הוא מתקייב. כי כמו שנשכח אצל האדם, כן נשכח עליו מלמעלה. ואינו מתקיים. ראיתו איזה משפט מדהים של הזוהר? אם אתה לא זוכר את החלום, אז תגידו אתם, הקדוש ברוך הוא לא יזכור את החלום. מה? זה לא צחוק, זה זוהר קשה. זה זוהר נוקב. אם אתה לא זוכר את החלומות שלך, את הרצונות הכמוסים שלך, אז הוא לא יופיע אותם. בואו ראה. חלום שלא נסתר הוא כאיגרת שלא נקרא. שאינו פועל כלום במקבלו. בעברית מדוברת, חלום שלא נסתר, זה כמו צ'ק שלא הפקדת אותו. אוקיי? כך, $2,000. תפך את זה לסימניה. לא הפקדת, אז מה נעשה עם זה? ובואו ראה. משום שלא נזכר בחלום, הוא כמי שלא ידע את פתרונו. ועל כן, מי שהחלום נשכח ממנו, ואינו יודע אותו, אינו עומד עליו להתקיים. ומשום שזה היה יוסף זוכר את חלומו, כדי שיתקיים, כדי שלא ישכח ממנו לעולם, והיה מחכה לו תמיד. כמו עניין של מחאה, להבדיל. ואבא בתרא, חזקת הבתים, גזרו לך את השדה, אתה מביע מחאה, זה שלי, זה שלי, זה שלי. אם לא הבעת מחאה, כעבור 3 שנים, מה קורה? נסתמו טענותיך, אין לך מה לדבר יותר. אבל כל עוד הבעת מחאה, כל עוד אתה לא משלים עם הגזלה, כל עוד אתה לא מתייאש מהקניין של גורן הרבנה, כסף מלא, אז עוד יחזור אליך. ועוד יחזור אליך. אבל אם אתה שוכח, אם אתה... אומר, זה כבר אין סיכוי, אז איך תזכה להחלמה? איך תתרפא? אמרנו, חלום לישון רפואה, חולם. טוב, צריך קצת לנוח מהזוהר הזה, אז נשלים את הניגון מההתחלה. Didi da di da nai 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 didi da nai 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 di da nai nai di da nai 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 di da nai 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 oy oy ya 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 didi nai ba ba ya ba ba ya ba na 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 nai na na didi ya ya didi da ya ba ya di da nai na bam 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 ya na 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 ya di na 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 ya di na na ya na 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 ya na na ya na na ya di na na ya na ya di na na ya na na di na na ya na na ay 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 di na ya bam ba ya ba ba ya ba da na di na na ya na ya na na ya ba ba ya ba ba ya ba 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 ya na 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 ya na na na
יש את החלום שדיברנו עליו עכשיו, ויש את החלום שמדבר עליו אדמו"ר מביאפרצנאי, שהוא חלום.
חלום של פיאסט, אוקיי, נו.
שם הוא מדבר על רצון, לא על חלום.
אז אולי, אולי זה, בוא, אנחנו לא מתואמים, רק נסכם את הזוהר ונראה איך זה מתחבר למה שאתה אומר לדברי הרב קוק. לפי הזוהר הקדוש, אם יוסף לא היה זוכר את החלומות שלו, האחים היו משתחווים לו ומשתחווים, אבל זה לא היה מימוש, לא היה גאולה. מעין כך דורש הרב קוק בספרו מדבר שור, בדרוש כף דלת, והרב זצ"ל מסביר שחלק מהותי בהכנה לגאולה, ובהחשת המימוש שלה זה לחלום עליה. וזה מתחבר לפי הססנה. זאת אומרת, לרצות את זה. כלומר, יש ערך וחשיבות גדולה לדמיין את הטוב שצפוי לנו בגאולה השלמה ולחלום עליו באופן מודע. למה אומר הרב זצ"ל? את זה שתרצה ותחלום ותדמיין, תדמיין איך החתונה שלך תיראה. איך החיים שלכם, איך הילדים שלכם, וליל הסדר, ועם הנכדים, הנינים, הכל, 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 הכל. זה פועל באופן ממשי לקירוב הגאולה. ככה מסביר הרב זצ"ל את הפירוש את הפסוק בתהילים. מתי נזכה לפסוק בשוב השם את שיבת ציון? מתי? אם היינו כחולמים. מתי נזכה בשוב שיבת ציון? רק אם היינו כחולמים. מתי היינו כחולמים? לפני כן. בזמן הגלות, בבור, למטה. אגב, הסיעות הדתיות במועצת העם הזמנית בקום המדינה הגישו בקשה, הצעה, שאם לא למדינה יהיה שיר המעלות בשוב השם תדעני כחומים, קוף כפה ותהילים. אגב, ההצעה נדחתה. אבל הגישו, אמרו, זה יהיה ההמנון. כן? אנחנו לא במגינה של התקווה. עכשיו שהם יתיעו במגינה של רוזנבלט. שיר המעלות. מה?
מה שאומרים כבר,
שפה. כן, אבל נצדיע. קצינים הצדה. קצינים עורך, נכון? מה? לפי זה נשכיל להבין למה חלום מלשון שורש החלמה. בעצם פעולת החלימה יש פוטנציאל של החלמה. החלמה מהגלות. החלמה מכל הצרות של הכאן ועכשיו, הדיפ דיפ אינטו, כן, הדברים הלא טובים. ובאמצעות החלום על המציאות, המציאות האלוקית שמתגלה מבעד הרבדים הנגלים לנו, אז אותה המציאות אלוקית שהיא נסתרת, שהיא רק בחלומות, היא בעצם כמו הלוחות הטקטונים. היא נסתרת לחלוטין, אבל פתאום יש איזשהו רעידה, וטק, טק, 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 טק. ואז מתעוררים לחשוב. כן, כתוב בראשית פרק מ"ב, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? ואז מה? אבל אשמים אנחנו. ראינו את אח שלנו צועק, בוכה, ולא עשינו כלום, נכון? פתאום הם מקשרים בעצמם למה? למה שהיה, שיוסף כבר לפני כן בכלל הבין את זה. גם בתורת החסידות מצינו מסקנה מאוד מעניינת, אותה יש ללמוד מהחלומות. לצורך העניין זה בחלומות של יוסף, אבל אפשר לחשוב גם על יעקב, והחלומות של שאר החלומות שמנינו בחומש בראשית. תראו את דברי המאה שילוח לפרשת מקץ, על הדיבור המתחיל, על פסוק תשמע חלום לפתור אותו, מקור ג'. היינו כל ענייני עולם הזה הם כחלום, הצריך פתרון. וכמו שיפתור לו האדם, כן יקום אצלו. אוקיי, זה נתון, ראינו בגמרא. מה המסקנה? אומר מי השילוח. והאדם המבין בכל, כי הכל הוא רק מהשם יתברך, ורק ממוצא פיו יחיה הכל, ומבין טעם בכל דבר, ומגיע לחיים אמיתיים. יוסף הוא המשביר. יוסף הוא לא יושב בישיבה של שם ועבר 14 שנה. יוסף עוסק בביזנס, בפוליטיקה. יוסף עוסק בעולם הזה. הוא המשנה למלך. הוא לא איש תם שיושב בעולה של תורה. מרגע שיוסף יורד למצרים, אין לנו יותר שם הוויה. יש לנו רק שמות אלוקים. וזאת עשה אלוקים לנו. האלוהים יענה שלום פרו. אין שמות הוויה. עד, מתי שם הוויה הבא מופיע? לא, טיפה לפני כן, בברכות של יעקב לבניו, לשבט דן, הוא אומר, לישועתך, קיוויתי אדוני. לא אלוקים, הוויה. הישוע זה היה ויהיה. אבל עד עכשיו מה היה לנו? אלוקים, דין, טבע, צמצום, הגבלה. שם אלוקים זה מידת הדין. המציאות הנגלית של הטבע, הקדוש ברוך הוא, לא רואים אותו בו. הוא נסתר. צריך להתאמץ ולחשוף אותו. מעל פני השטח. אך אומר מהשילוח, כל ענייני עולם הזה הם כחלום הצריך פתרון. למה שראינו בתחילת השיעור, העיקר זה לא החלום. מה העיקר? העיקר זה הפרשנות שאתה מעניק לחלום בשלב היקיצה. וכמו שיפתור לו האדם, אומר מהשילוח, כן יקום אצלו. ויוסף, למרות שהוא נטוע ראשו ורובו בעולם הזה, בכל האופרציה של המחסנים והחלוקת התבואה, הוא לא מסיח דעתו מהחלומות, מהמהות האלוקית שמניעה בסתר המציאות הגלויה. יש מקווה בניו זילנד? מתי האחים השתחוו לי? מתי הם התבטלו אליי? כי אני מבוטל לקדוש ברוך הוא. לא רוצה שררה. זה מידת היסוד שבמרכבה העליונה, יוסף. ולכן, השלב החשוב ביותר זה שלב היקיצה. וזה הסיבה מדוע פרשנות יוסף היא הפרשנות שפרעה מקבל החלומות שלו. כי יוסף לא אומר רק מה היה, אלא הוא גוזר משמעות. וכן, ירא חכם ונבון, כן, תבנה מחסנים, תעשה את התבואה. חביבי, חביבי, מי אתה? תרגיע, תרגיע, כולה חפש. אמרו לך להגיד מה ראית, נכון? תפתור את החלום. אל תחלק עכשיו מה? הוראות, מסקנות אופרטיביות, כן? אמצעים ושיטות, מה לעשות? מסקנות, לקחים? אתה לא בתחקיר עכשיו. אבל ברגע שפרעה רואה את זה, הוא מבין. כי יוסף אף פעם לא מסתפק בביאור פשר החלומות. הוא מוסיף הצעה מעשית איך לממש את זה. והאחים שלו מתחרפנים לגמרי. תראו מה רבי מקוצק מסביר פשט אמיתי ברש"י. שמעתי את זה מהרב זקס לפני כמה שנים. פרשת יתרו. יתרו אומר רש"י, שבע שמות נקראו לו, ראואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל. יתר, מסביר רש"י, למה לקרא שמו יתר? על שם שיתר פרשה אחת בתורה, ואתה תחזה. כן, יתרו לכשנתגרה בקיים המצוות, הוסיפו לו את אחת לשמו, חובב שחבב את התורה וכו' וכו'. מה זה ואתה תחזה? זה כמובן הכוונה לשמות פרק י"ח, הפרשה ש... בו יתרו ממליץ למשה מה לעשות, למנות מערך של בתי הדין בצורה מדורגת, שלום, מחוזי, עליון וכולי, כדי להקל מעליו. אז הוא נקרא שמו יתרו יתר בגלל שהוא כביכול זכה להוסיף ולחדש פרשה בתורה הקדושה. פרשת מינוי הדיינים שכל עניינה זה להקל מהעומס. אבל רש"י הוא פשטן, נכון? אז מקשה הרבי מקוץ, הקוצקי רבי הקדוש, מה הכוונה בדברי רש"י, שיתר פרשה אחת בתורה ואתה תחזה? תראו מה קורה. פרשת ואתה תחזה לא מתחילה במילים ואתה תחזה. אלא מאיפה היא מתחילה באיזה מילים? והיא ממחורת, נכון? כלומר, הדברים של משה, הדברים של יתרו אל משה, מתחילים לא מ"ואתה תחזה" כמו רש"י, אלא אולי, ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. כלומר, פסוק י"ז, או מפסוק י"ג, ויהי ממחרת. אז למה הרבי מקוצק, אז למה אומר רש"י, עכשיו אתה תחזה, זה לא שם הפרשה. והתירוץ של הרבי מקוצק הוא פשוט. כשיתרו אומר בפסוק י"ז, לצורך העניין, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, אז יתרו כבר עם שהוא יהודי. מה הוא עושה? הוא מתלונן, זה לא בסדר. נו, אז אתה עוד יהודי, הצבעת על בעיה, אתה יודע מה אתה צודק, זה באמת בעיה. נבול תיבול, התקבלת, סבבה. אבל על זה לא מוסיפים פרשה בתורה. התוספת מגיעה שיתרו הוא לא סתם יהודי שמתלונן ומקטר, אלא מה הוא עושה? פותר. היה לי מורה בתיכון, אולי המורה המחנך. חינך אותי כיתה י', י' א' ב', באמת חינך, הוא לא רק היה מורה, מורה נפלא. היה לו כלל. אני לא מוכן לשמוע טענות ובעיות בשתציעו פתרון. לא, האוכל לא טעים, תציע פתרון. אתה לא מציע פתרון, אני לא מתייחס לבעיה. יכול להיות שהפתרון לא ישים, אבל תציע בעיה. תציע פתרון. היינו מתלוננים כל הזמן, אומר, לא מעניין אותי. תציעו, תתלוננו ותציעו פתרון. בלי פתרון, הוא רוצה לחלך אותנו, שאתם תפסיקו, אל תתבחינו. תחשבו חיובי. ולכן אומר רבי מקוצק, התוספת מגיעה מהמילים ואתה תחזה. מכל העם, אנשי חי, דירי אלוהים, שם עשר מבצע, ושמת עליהם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושפטו אותם בכל עת, כן? והקל מעליך ונשאו איתך. להציע פתרון לבעיה אקדמית, או, זה חידוש, להצביע לבעיה, נו, כל אחד יכול. אם אני מתחיל לסכם. ראינו בקצרה את החשיבות ואת המרכזיות של החלומות בתהליך הופעת האלוקות בעולם. ובפרט בחומש בראשית. 10 חלומות בחומש בראשית. חומש בראשית זה שלב הייצוב. שלב הביסוס והגדילה של עם ישראל. החלומות הם לא מופיעים בבראשית או בנוח. הם מהפרשה שלנו, יעקב, יוסף, שאנחנו עושים את המעבר מתא משפחתי לחמולה שבטית ולעם. ומתחיל עם היציאה של יעקב לגלות הראשונה, כדי להקים את הבסיס המשפטי של עם ישראל. זה צובר תאוצה בנקודת המעבר הרגישה, מעבר מחמולה משפחתית, שנמצאת כפסע מן הגלות הראשונה, לקראת היותו עם גדול ורב במצרים, שחולם על הגאולה השלמה. ראינו את עמדנו על היכולת המודעת שלנו לפתור את החלום בשלב היקיצה, שזה השלב הכי חשוב בחלום, שמתעוררים מהחלום, והצורך לזכור את החלומות. לא להחמיץ את אופן המימוש בחיי הפרט, בחיי הכלל, כי עם שמיטיב להתייחס לחלומות שלו, לאחר שלב המימוש, אז הוא יזכה להביט לאחור ולהגיד, וואלה, תכלס הכל היה כדאי. וזה לא אני אומר, זה יוסף אומר. כשיוסף מתוודע לאחיו, הם בהלם, הם בשתיקה, הם לא יודעים מה לעשות. מה אמר להם יוסף? ואתה אל תעצבו, והליך הרבה עיניכם, כי מחרתם אותי הנה. למה? כי למחיה השלחה לאלוהים לפניכם, כן, לחיות אמריו כיום הזה. תראות, מהשילוח מקורביו, מהשילוח פרשת ויגש. וכן לעתיד, כאשר יושיענו, השם יתברך ויפדנו, אז ירא לנו השם כאילו היינו בגלות מעולם. לא בגליציה, ולא בבגדד, ולא באושוויץ, ולא בגטו ורשה. מעולם היינו בגלות. ולא משל עלינו שום אומה, רק השם לבדו. וזה פירוש הפסוק, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו בעוד מעט התבטל רשע. והתבוננת, היינו בבינת הלב, ואם תרצה להבין על מקומו, ואיננו. היינו תראה כאילו היה בו שום כוח ממשלה עליך. זה פסקה מבהילה במאה השילוח. מעולם לא היינו בגלות. מעולם לא משלו לנו גויים. הכל היה חלום. פאק. ואיננו. מי שהבין את מאה השילוח הרבה היטב, גם אם הוא מעולם לא למד מאה השילוח, זה החויזה. חוזה המדינה. המוטו של ספרו אלט נוילנד, זה כתוב לי פה בגרמנית, ניסיתי להתרגל השבוע עם חבר יקר שדובר גרמנית, אבל אני אדלג על הביטוי, תרגלתי בדרך, אבל בכל זאת. אבל בעברית זה, אם תרצו, אין זו אגדה, נכון? זה השער של הספר. אבל, שקוראים את כל הספר, ואני לא קראתי אותו בגרמנית, יש אחרי דבר. שהיא מאוד חשובה, ושם החויזה אומר דברים מאוד מאוד נוקבים. אז אלט נוילנד אחרי דבר אני מצטט. מקור זין לפניכם. אבל אם לא תרצו, הספר מתחיל, אם תרצו, נכון? איזו אגדה. אבל אחרי את הדבר שאותה הקומונריות לא מצטטות, אבל אם לא תרצו, כל מה שסיפרתי לכם, אגדה הוא ואגדה יוסיף להיות. מזכיר לי את האפסנאי ביחידה, אתה אומר לו, אחי, אפשר לחתום על חרמונית? צריך ככה. זאת אומרת, תמונה של הרצל כתוב, אם תרצו, אין. שורה אחרת, זו אגדה. אוקיי? זה פשט באלט נוילנד. אומר באחרי דבר, אבל אם לא תרצו, כל מה שסיפרתי לכם, אגדה הוא ואגדה יוסיף להיות. היה בדעתי לכתוב סיפור עם מוסר השכל. יש שאומרו יותר סיפור ממוסר השכל. אחרים אמרו, יותר מוסר השכל מסיפור. עכשיו תראו איך הוא כותב לספר שלו. אחרי 3 שנים של עבודה, עלינו להיפרד ספרי האהוב. כעת מתחילים ייסוריך. יהיה עליך לפלס דרכך במבוך של איבה וסילופים, כמו בתוכיה ערפל. אבל אם יתמזל מזלך, ותגיע לחברת אנשים טובים, מסור להם את ברכת אביך. הוא מאמין שגם חלומות הם דרך למלא את הימים שנגזר על האדם להעביר על פני האדמה. החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם שבני האדם היו פעם חלומות, כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום. קשוח. ועל זה כותב בעל השו"ת שרי דיש, רבי יעקב חיל ויינברג, שהוא מתייחס להרצל. בעל השרי דיש ששרד את השואה, אחרי קום המדינה, 4 שנים אחרי קום המדינה, מפרסם מאמר בעיתון הצופה, לכבוד הפטירה של הרצל, כי הרצל נפטר כמדומני בכ' בתמוז. אז בעיתון שנדפס יומיים לפני ההזכרה של הרצל, 48 שנים מפטירתו, כותב בעל שו"ת שרי דיש בעיתון הצופה. חלומו של המאמין הגדול ביהודי חוזנו ונביאנו נתקיים. חזונו של החולם הנפלא שקם לנו בדור האחרון פסק להיות אגדה. מדינת היהודים קמה ונהייתה. האנקדוטה החמודה זה שהרב זקס מביא בשם אלי ויזל. אם אתה אלי ויזל, ניצול שם מפורסם נוסף, אז הוא מביא סיפור שאני גם שמעתי אותו מאבא שלי בילדותי, אבל העתקתי את זה משיג בשיח פרשת מקץ. מספר אלי ויזל, מקור הבא, במשך זמן מה התגוררו הרצל וזיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליטיקה, באותו רובע בווינה. למזלנו, אמר ויזל, הם לא נפגשו. תאר לך מה היה קורה לו שוחחו. הרצל היה אומר, תשמע, זיגמונד, יש לי חלום על מדינה יהודית. פרויד היה עונה, ספר לי, הרצל, אדון הרצל, ממתי אתה חולם את החלום הזה? בוא, שכב על הספה ונעשה פסיכואנליזה. הרצל נרפא מחלומותיו, והמדינה היהודית לא הייתה קמה. לשמחתנו, עם ישראל לא נרפא אף פעם מחלומותיו. דיברתי עם הרב אמנון ברוך הצהריים, על משפט עברי ואופטימיות ותסכול וייאוש. הרב אמנון, אנשים לא לומדים תנ"ך. זה בעיה. אני משתדל ללמוד תנ"ך קצת לפני השינה עם הבנות, נספר עליהם קצת, נביאים ראשונים, החולים, מה שיש. ואתם יודעים איזה קטע. יהושע בן נון נכנס לארץ, באיזה תאריך כדרך אגב? מתחילים ביוד, מעבור הארץ, חבית את זין, יריחו, איי, מכירים. אבל מתי שלמה בונה את בית המקדש במלכים א', כמה זמן עובר מיהושע ועד בית המקדש? זה גמרא בפרחים, לא צריך להתעמת יותר מדי, כן? 480 שנים. שילו, 369, 14 שנים בגלגל, עכשיו שנו נוב, גבעון, 480 שנים מכיבוש הארץ ועד בית מקדש. 480 שנים שבדרך יש לנו את יהושע בן נון, יש לנו את אהוד בן גרה, יש לנו את גדעון, יש לנו שמואל, דוד המלך, 480 שנים. אז מה אנשים מתייאשים אחרי כמה? פחות מ-74 שנים? ועם כל הכבוד לבן גוריון, הוא לא יהושע בן נון, אוקיי? וגם לוי אשכול זה לא דוד המלך. אני מעריך מאוד את שניהם. אין משהו רע להגיד עליהם במונה מצלמה, אוקיי? אבל לא באמת, אנשים גדולים, נשמות גדולות. היו מבוטלים לכלל ישראל, אין לי ספק נשמות גדולות, זה לא שאלה בכלל. שליחים של הקדוש ברוך הוא. אבל סבלנות. 480 שנים עם נשמות, יהושע בן נון. שמואל, יפתח, גדעון, שמשון, דוד. אז 74 שנים, בנחת. לא להתייאש מהחלום.
הבעיה שחוששים שאנשים ישכחו את החלום.
אנשים ישכחו את החלום? אז זה בעיה. אמרנו, זה מה שאמרנו עכשיו בשיעור. מי ששוכח את החלום, החלום לא יתגשם. עושה לי חשק למיקווה בן מזינן עד עכשיו, אני אומר לך בחצינות. אם יוסף היה שוכח את החלום, אז הוא היה עוד סגן שר במצרים. איפה, ואיפה היינו באים? מה היינו עושים? עד כאן כל המהלך בשבח החלומות, החשיבות שלהם, המעלה שלהם, אבל יש אפשרות אחרת להבין את חשיבותו של החלום בתהליך הגאולה. בעצם כל התהליך של החלימה שעסקנו עכשיו, התהליך המתמשך בעת היקיצה, פתרון החלום על הצד המיטבי והמעשי, כל השלבים האלה זה לצד של הגאולה, גאולת ישראל בדף השל בבחינת בעיתה. בעיתה בטף, בעיתה בטט, תלוי. אוקיי? אבל יש גם אפשרות אחרת של גאולה. גאולה של אחישנה. גאולה פתאומית. וגם הגאולה הזו קשורה בקשר הדוק לחלומות. וזה זכיתי בתור ילד לשמוע מרב דרוקמן, שמזכהו וחייהו לפני הרבה מאוד שנים, שהייתי בגן, גן יסודי, משהו באזור הזה. ורב דרוקמן סיפר לנו מה משמעות הפסוק בשוב השם לשיבת ציון, היינו כחולמים. זה הכיתה א', בבית ספר שפיר. הוא אומר, תלמיד יושב בכיתה, והוא לא מקשיב למורה שלו. מה הוא עושה? הוא מפריע? חס ושלום, חס ושלום. הוא לא מפריע, נכון? הוא לא מפריע. מה הוא עושה? חולם. יושב וחולם. הוא נמצא פיזית בכיתה, אבל במשך כל השיעור הוא חולם על משהו אחר, על כדורגל בהפסקה. פתאום הוא אומר, המורה אומר לו, מה התשובה לשאלה? המורה, שאלה, מה קורה, נכון? הוא לא ידע לענות. כך אומר הרב דרוקמן, שמזכה וחיו, נתחיל דעים בכיתה, א' או ב', נשאל את הרב הורי, הוא הייתי בכיתה. הוא אומר, פתאום יבוא אדון אליך לו. וכל מי שנמצא פיזית בכיתה, הוא נמצא בחלק מתהליך הגאולה, אבל הוא פסיבי, זאת אומרת, הוא חולם. הוא חולם משהו אחר, הוא לא נמצא עם המורה שבכיתה, עם המורה. ואז פתאום הוא יתעורר, מה? אתה המשיח? גאולה מקדש, אבל... הוא לא הבין איך זה בא משום מקום. ומה התשובה? זה לא בא משום מקום, זה הכל מה שלא הסתכלת. לא ראית. למה? כי חלמת על דברים אחרים. הסחת דעתך מהחלום האמיתי. מה לומר לו? מה אתה רוצה? פסוק מפורש. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. הדרך האופטימלית, הדרך האידיאלית, ולא לפספס דברים. לא לראות את האמת בגלל החלומות שלנו שהם מנותקים ממה שקורה בשטח. אלא לא לפחד. להעיז, לחלום חלומות גדולים. אם אדם כל החלומות שלו לשאול עוד 100 שקל, אתם יודעים מה? במקרה הטוב מה יהיה לו? 100 שקל. במקרה הטוב, אם החלום מתגשם. תחלום להיות מיליונר. תחלום בגדלות, ברחבות. תחלום 200% ממה שאתה יכול. מקסימום תגשים 50%. אבל 50% מ-200 זה 100% שלך. גם בעבודת השם. לא לפחד לחלום להיות צדיקים, להיות עבדי השם, מבוטלים, יודעים כל התורה כולה, בב לירושלמי, ראשונים אחרונים, נגלה ונסתר. מקסימום נדע רק נסתר. בסדר, זה גם משהו, אוקיי? נדע רק שאת בב לי. בסדר. מה לעשות? אבל לא לפחד לחלום. להעיז. שיהודי, גר צדק, שרוצה להתקבל לישיבה של הרבי מסנט קלויזנבורג. הוא לא התקבל, היה גר צדק, לא היה לו רקע. אמר לו, הרבי מצאנז, יש לך 3 חודשים, אני בוחן אותך בעל פה. על בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, רש"י תוספות, על פה. לא, סליחה, 0.5 שנה נתנו. 0.5 שנה. חצי שנה, אוקיי? ואז, 0.5 שנה אתה נשאר פה על תנאי, אחרי זה נראה. והוא הגיע לרבי מצד קלויזנבורג, ערב פסח, ואמר לו, הרב, לא הצלחתי. אמר לו, וניסית? כן. הוא אומר, אני יודע, בבא קמא, בבא מציע, ועד סוף חזקת הבתים מבבא בתרא, רש"י תוספות בעל פה וכל המורות בעל פה, אני יכול להיבחן, אבל לא סיימתי. נו, טוב. אני חושב שהוא קיבל אותו בסוף, אני לא בטוח, אני חושב שהוא קיבל אותו בסוף. אבל הוא אומר, בסדר, אבל היה לו יד. אני לא יודע תוספות אחד בעל פה. בבא קמא, גם בשער סוף לא יודע בעל פה, אוקיי? אבל לא יפחד להציב שאיפות. להציב שאיפות. לא שאיפות שמנותקות, אבל לחלום. זאת אומרת, כל יום חי את החלום הזה, אז תופיע אותה. בעזרת השם, נזכה כולנו לחלום, אחרי זה להתעורר, להקיץ, להבין מה רוצים מאיתנו, לפעול לאור החלומות שלנו מתוך שלום, מתוך טובה, מתוך ברכה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מתוך שמחה. Tini nai 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 ai nai 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 bye bye ani na na ya na na ya ya ye ani na na ya na na ay 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 ani na na ya na na ay 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 na na ya na na ay na 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 ya ma ma na 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 ya na ya na na ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 ya na na כמובן מאוד מאוד קל לדבר על זה, אבל לחלום על זה, זה כבר עבודה שנזכה לחלום ולחיות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.